פרק כ"ה עומד בפני עצמו כיחידה ספרותית שלמה, סיפור נבל הכרמלי, שדרכו אנחנו יכולים להתבונן בממש תמונה מסודרת, יפה, על חיי דוד בתקופת היותו שם, בתוך דרום הר חברון, בורח מפני שאול ומנהל איזושהי תבנית של חיים של ריבון מדינת חסות, הוא אדון לכל מיני אנשים שגרים באזור, שומר עליהם מפני אויבים שרוצים לנגוס בהם כלכלית. ראינו תמונה קטנטנה שדוד הולך לקהילה ונבגד על ידי אנשי קהילה. עכשיו אנחנו נכנסים לתמונה יותר רחבה שמנהלת את הדיאלוג בדיוק על הדבר הזה. זאת אומרת, התמונה של קהילה אומרת, יש פלישתים, הם רוצים לגנוב את התוצרת הכלכלית של אנשי קהילה, כלומר הם באים ממערב למזרח, ודוד מתנפל על הפלישתים, מצליח ממש להדוף אותם, ובמקום לקבל טובה מאנשי קהילה הוא מקבל בגידה. שם זה היה מין מיניאטורה שדרכה אנחנו עמדנו על הדבר, אבל בעיקר ראינו את הסיפור של שאול הרודף אחרי דוד לקהילה. כאן בפרק כ"ה, העיקר זה המפגש של דוד עם אנשי המקום. דוד ונבל הכרמלי, בואו ניכנס לתמונה. הפסוק הראשון רק נפרד משמואל. זאת אומרת, אם יש שמואל עוד בעולם, כרגע הוא מסתלק, ויקבצו כל ישראל ויספדו ויקברו ברמה, ויקום דוד וירד אל מדבר פרן. אז עכשיו אנחנו יורדים מההר, נכון? היינו באזור הר חברון, בדרום, ירדנו לעין גדי, עכשיו אנחנו יורדים למדבר פרן לכיוון צומת הערבה. בסדר? אתם ממוקמים שם, והנה הסיפור מתחיל. עולים חזרה להר, איש במעון, ומעשהו בכרמל. היום היישובים מעון, כרמל, באזור יתיר, כל האזור הזה הוא האזור ששם משוטטים בהדרים, ההדרים העצומים של האיש נבל הכרמלי. יש לו 3,000 צון ו-1,000 עיזים. עכשיו תארו לעצמכם את היחידות, נאמר במקרה גדול, 100 ראש של כבשים ושל עיזים לכל עדר. אנחנו מדברים פה על מאות עדרים שמסתובבים בשטח, וכולם בבעלותו של אותו איש גדול מאוד, נבל הכרמלי. וכאן קורץ לנו הפרק ואומר, השם שלו כל כך מתאים לו, האיש נבל, האיש כלבי. כלבי זה יכול להיות משפחת כלב, אבל יכול להיות גם כלבי מאוד, יש פה משחק. ויש לו דבר אחד שנפל בגורלו של האיש נבל, ויש לו אישה. לאישה קוראים אביגיל, והאישה טובת שכל ויפת תואר, והאיש קשה ורע. זאת תמונת הפתיחה. כלומר, זה מי שכותב לנו את הסיפור, מכתיב לנו גם את המראה, וזה מחזה, זה לא רק סיפור. וישמע דוד, פסוק ד', וישמע דוד במדבר, תזכרו דוד שם למטה בערבה, וישמע דוד במדבר כי גוזז נבל את צונו. וישלח דוד 10 נערים, ויומר דוד לנערים, עלו כרמלה ובתם אל נבל ושאלתם לו בשמי לשלום, ואמרתם, כל אחי, ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ועתה שמעתי, כי גוזזים לך, אתה רואים אשר לך היו עמנו, לא החלמנו, ולא נפקד להם מאום הכל להיותם בכרמל. שאל את נעריך ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב בנו, תנה את אשר תמצא ידך לעבדיך, ולבינך לדוד. ויבואו נערי דוד וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד, וינוחו. סוף פסוק ט'. אני מבקש לחזור למילים האלה, אבל בואו נגיד את זה בשפה שלנו. לפעמים אני קורא בספרי פרשנים שהם שומעים איך דוד פונה לנבל, והם אומרים, הוא פנה אליו בנימוס, פנה אליו יפה, בבקשה, בברכת שלום. יש אפילו מישהו שהלחין את המילים, ואמרתם כל אחי, ואתה שלום, ביתך שלום, כל אשר לך שלום. זה נשמע כל כך טוב, זה נשמע כל כך אוהב, זה נשמע ממש מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבם. אבל אפשר לשמוע גם אחרת. אפשר גם לשמוע את דוד, האיש שמנהל את כל אזור הדרום, הדרום הפרוע, הדרום שיש לו כל הזמן אויבים שבאים מן המזרח ונוגסים ורומסים וגוזלים את כל הפירות ואת כל היבול החקלאי. והוא, דוד, מנהל עם 600 אנשים, אתם זוכרים אותם, אנשים מרי נפש, משולי החברה, אנשים עזי פנים, יחד איתם הוא מנהל את האזור, הוא מסתובב בשטח, ובעצם משליט את חיטתו על כל הארץ. וכל עוד דוד שם, אף אחד לא מעז להתקרב, ואף אחד לא פוגע בעדרים, אבל בסוף יום צריך לפרוע את המחיר. ודוד שומע, תראו ככה הסיפור שלנו, דוד שומע כשהוא במדבר, כי למעלה בהר נבל גוזז את צונו. עכשיו, אתם יודעים איך זה, 4,000 צון. יש לנו כאן חג גז ענק. יש פה המון שמחה, ויש פה המון עבודה, ויש פה בעיקר גם המון כסף, המון המון. חג הגז הוא גם חג של סוף עונה. סוף העונה, כשאף אחד לא פגע בעדרים של נבל, וואו, איזו שמחה יש לנבל, איך הוא חוגג. ודוד לוקח מהערבה 10 אנשים. אתם יכולים לראות איך נראים הנערים של דוד? אתם יכולים לדמיין מה הם לבשו? אתם יכולים לדמיין את משקפי השמש שלהם? איך הם הגיעו 10 נערים? ב10 סוסים? או שהם הגיעו באיזה רכב מסחרי גדול? איך הם הגיעו שם מלמטה מהערבה, הם טיפסו דרך תל ערד, עלו למעלה, הגיעו להר חברון, ואז הם ניגשים לכרמל. ומה הם צריכים להגיד לפי פס הקול שאומר להם דוד? הם באים בשקט, הם באים מדוגמים, הם באים בכל הסטייל שבעולם, ואומרים, שלום, אז שאלתם בשמי לשלום, ואמרתם, כל אחי, כל אחי זה, שיחקת אותה, איזה יופי. מסתכלים, מצביעים על 4,000 הראשים של הצון והעיזים, ואומרים, אתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. מה זה ככה במקרה שהכל שלום הם אומרים לו? ושמעתי כי גזזים לך. תשאל אותם, איך זה שהכל שלום? ועכשיו הם אומרים, ימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב בנו. על יום טוב בנו זה השפה הכי הכי מוכרת לנו מהעולם התחתון שרוצה לקחת דמי חסות. על יום טוב בנו. תנה את אשר תמצא אתך, אנחנו לא קובעים את המחיר, אבל תיתן לעבדיך ולבנך לדוד. אנחנו עכשיו יושבים בצד, ויבואו נערי דוד וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד, וינוחו. אתם רואים אותם? 10 יושבים בצד, פותחים את הערכת קפה, וינוחו. יש לנו זמן. אתה צריך עכשיו להזיע, כי אנחנו פה, וכדאי לך לא להתעסק איתנו, כי על יום טוב באנו. תתאר לעצמך אם היינו באים ביום רע. ונבל חושב שהוא יכול להתעסק איתם. ונבל מתפרץ עליהם. ויען נבל אל עבדי דוד. מי דוד? מי בן ישי? היום רבו עבדים מתפרצים איש מפני אדוניו, ולקחתי את לחמי, מימי, תבחתי אשר טבחתי לגוזזי, נתתי לאנשים אשר לא ידעתי, אי מזה מה? אופו לי מהעיניים. מה זה פה? הפקר, יש מדינה, יש סדר, יש חוק, אני בעל הבית, אלה הגוזזים שלי, תעופו לי מהעיניים, לא רוצה לראות אתכם. גבר, גבר. הם לא אומרים לו מילה. פסוק י' נגמר בצעקה של נבל, ובפסוק י' הם פשוט מסתובבים, מניעים את הרכב שלהם, ויהפכו נערי דוד לדרכם, וישובו. זה הכל. ויומר דוד לאנשיו, פסוק י' חיגרו איש חרבו. זהו, אין יותר דיבורים. באנו ביום טוב, לא רצית, אז עכשיו נבוא ביום רע. ויחגרו איש את חרבו, וגם דוד חוגר את חרבו. ויעלו אחרי דוד 400 איש, ועוד 200 ישבו על הכלים. אתם רואים את התמונה? 400 איש. נכון, זה מזכיר לנו את עשיו הולך לקראת יעקב, ו400 איש עמו. בדיוק אותה תמונה. הנה אדמוני עם אדמוני. 400 איש, זה לא ייגמר טוב. אין סיכוי ש400 איש חוגרים חרבות ויוצאים בראש גדוד של דוד אל הר חברון. אין סיכוי שיגמר בטוב. ורק אישה אחת חכמה מצילה את כל הסיפור. אביגיל כאן בעורמה, בחוכמה, בתבונה, בענווה, מסובבת את כל הסיפור, כי היא יודעת שדוד באמת באמת עשה את העבודה שלו, צריך לומר, את העבודה הפלילית שלו, השתלט על האזור, שמר על העדרים שאיש לא ביקש ממנו לשמור, אבל הוא עכשיו בא לגבות את מחיר החסות. ואביגיל מבינה שאם זה לא יבוא בטוב, זה יבוא במאוד מאוד רע. ולכן היא עושה על דעת עצמה את המעשה, לוקחת באמת עדר של חמורים, מעמיסה עליהם 200 לחם, נבלי יין, 5 צאן עשויות, 15, המון המון, 100 צימוקים, יוצאת עם שיירה עכשיו למטה. אתם רואים אותה למעלה, ובסתר היא יורדת למטה לכיוון הערבה, לכיוון דוד, אבל דוד כבר נמצא למעלה, הוא עולה מאזור ערד לכיוון אזור יער יתיר, וטק, בסתר הער הם נפגשים. ודוד פתאום אומר לנו פסוק א', דוד מתכוון להשמיד את כל מה שיש לנבל. כה יעשה אלוהים, אומר דוד בפסוק ב', כה יעשה אלוהים לאויבי דוד וכה יוסיף, אם אשיר מכל אשר לו עד הבוקר משתין בקיר. ביטוי, אף אחד לא יישאר חי כשאני עכשיו עולה למלחמה על נבל. אביגיל רואה את דוד, נופלת מעל החמור, נופלת לאפי דוד, ואז היא פוצחת במונולוג מדהים. מי שיקרא את המונולוג הזה, שמתחיל בפסוק כ"ד, הולך עד פסוק ל"א, היא לא נותנת לדוד סדק אפילו לסדוק את הנאום שלה. הנאום שלה הוא כל כך מדויק. הנאום שלה בנוי לתלפיות, כשמה שהיא אומרת זה בסך הכל, אם אני קורא טוב טוב את הנאום, היא אומרת, אתה אדוני ואני שפחתך. אתם יכולים אפילו לספור את מספר הפעמים שהיא קוראת לו אדוני, 14 פעמים. היא פונה אליו בשם אדוני. 7 פעמים היא מזכירה את שם השם. רק תחשבו על המספר של הכפולות של 7. אני אמתך, 5 פעמים היא קוראת לעצמה. אם אתם שמים לב לכל מה שהיא עושה, בסך הכל מה היא אומרת, קודם כל אני אחראית. אני אחראית, אני הייתי צריכה לדעת שנבל לא יודע שום דבר, כי נבל הוא כן שמו. אני לא רוצה שום קשר אליו, אני רוצה להציל את העדרים, רוצה להציל את הרועים, רוצה להציל את הגוזזים, רוצה להציל אותך דוד. אני רוצה להציל אותך מבוא דמים. כאן היא מנצחת. היא אומרת, דוד, תחליט מה אתה רוצה להיות. אתה רוצה להיות מלך או רוצח? ברגע הזה, כשאני נפגשת איתך בסתר המדרגה, אתה רוצה להיות אדם שסופר עד 10 לפני שהוא האדמוני שבו משתלט עליו, או שאתה רוצה בחמת זעם לחסל את העתיד שלך עצמך יחד עם כל העולם של נבל? ודוד שומע. דוד שומע, וכשהיא גומרת את המונולוג, הוא אומר לה, ברוך השם אלוהי ישראל, אשר שלחך היום הזה לקראתי, וברוך תעמך, וברוכה את, תראו, ברוך, ברוך, ברוכה, אשר קליטני היום הזה מבו בדמים. הוא יודע, את הצלת אותי מלהיות רוצח, הושע ידי לי.